ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פשוט כל התלמידים התגרגנו לחצרות בית השם. אני קורא למקום הזה חצרות בית השם ממש, וכל מה שקורה היום בירושלים והכינוס הגדול של כל העולם לפה, כל נציגי העולם לפה, הכל זה ברור לי, זה הקדמה להגיע לחצרות בית השם. ייקח הרבה זמן, אבל בסוף יגיעו גם לפה. לא יודע איך תראו את הבעיה של החנייה והנסיעות, אבל שאלו את הגאון מווילנה, הוא אמר שכשיגיעו לפה 60 ריבו, אז מיד תתחיל גאולה. אז שאלו אותו איך זה יכול לקרות, שפתאום יגיעו 60 ריבו, אז כשהיו אלפים בודדים פה בארץ. אז הוא אמר על משיח אין קושיות. כשזה יגיע, נראה פתאום איך זה בא. וזה קרה במהירות ובזריזות ובנפלאות. אז שבעזרת השם, התהליך ימשיך. עזרת השם. טוב, מה שאמרנו שנדבר, והרב רוני אמר לי משהו מעניין עכשיו, שהגמרא בדף ו', ואנחנו נדבר על משהו בגמרא בדף ו', ונראה, יש שם גם אקטואליה ממש, אבל גם איזשהו פסק דין שפעם כתבתי מתוך בית הדין. אז אני אספר את שניהם. אבל על כל פנים הוא אמר לי דבר מאוד מעניין. אני מדבר על דף ו', על האוקימתא של רב עדה בר אהבה. אז לפי מה שהבנתי מתוך דבריו של הרב רוני, הוא פה, כן? יש ארבע אוקימתות. יש האוקימתא הראשונה של אביי, אבנוס הכינור מסעור, יש אחר האוקימתא של בור המתגלגל, ויש בעמוד ב' האוקימתא של רבינה, שזה כותל ואילן שנפלו. באמצע יש האוקימתא השלישית של רבדה ברבה, של פותקים מבותם, ולפי מה שהבנתי ממנו, על זה דילגו כולם. כי על זה אין הרבה עיון. מה? אני לא יודע, אבל הרב... מה? זה נכון, הרב... כן? אז הנה, אז מצאנו ביקה להתגדר, ומשהו שלא דיברו עליו. אז מה יש לנו פה? המשנה אומרת, הצד השווה שבהן, שבמונחה ושמירתן עליך, ואתה חייב, אז גם כל מה שיש בו את האלמנטים האלה, חייב. שואלת הגמרא לעיתוי המאי, כמו שאמרתי, יש כמה אוקימתות, ואנחנו נדבר על האוקימתא של רבדה ברבה. רבדה ברבה אמר, לעיתוי הדתניא, מה שכתוב בברייתא, כל אלו שאמרו, פותקים ביבותיהם וגורפים מערותיהם, הכוונה שאדם יכול להוציא מרשותו, מחצרו, את מי השפחים שלו לרשות הרבים, ואת זבלי המערה שלו לרשות הרבים, בימות החמה אין להם רשות, כי זה מקלקל את הדרכים. אבל בימות הגשמים, בין כה וכה הדרכים מקולקלות, יש להם רשות. ואז כתוב בברייתא, אף על פי שברשות, הכוונה הוא מוציא את ביבותיו וגריפת מערותיו לרשות הרבה ברשות, אם הזיקו, חייבים לשלם. ואומר רבדה ברבה, שהדין הזה שחייבים לשלם, הוא נלמד מהצד השווה של האבות שבמשנה. ואז הגמרא שואלת, הגמרא שואלת, איך ידעמי, אם מבעד את דקעז למזקה, כוחו הוא, אז מה צריך לחדש? זה אדם המזיק, אם תוך כדי שפיכה הוא גורם לנזק, זה כמו כל אדם שיזיק. ואדם המזיק כתוב במשנה, אלא בתר דנייכה, אחרי שנחו השפחים והזבלים האלה, הזיקו האדם שעבר שם, כוונה בור, אז איך ידעמי? אידי אפקרינו בין לרב בין לשמואל, היינו בור. ואז זה ממש בור, ואם זה ממש בור, לא צריך לרבות את זה מהצד השווה. כן? אלא דלא אפקרינו, אז לשמואל זה בור, שאומר שכולם מבורו למדנו, כי אם זה ממונו. ואז הגמרא מתרצת, מה העיקרון שצריך ללמוד מהצד השווה בפותקים בבותיהם? כן? אומרת הגמרא, אלא לעולם דאפקרינו, את הזבלים ואת המים, ולא דמי לבור. אי אפשר היה לכלול את זה בבור. למה? כי מה לבור שכן שלא ברשות? פשטות, תורה דיברה, משנה דיברה, על אדם שחופר בור ברשות הרבים, ונפל שם שור או חמור. כשהוא חפר ברשות הרבים, הוא עשה את זה שלא ברשות. וזאת הסיבה שמחייבים אותו בתשלומים. תאמר בהנה, בפותקים מבותם, שכמו שאמרנו, יש לו רשות. בימות הגשמים, יש לו רשות. אז מה פתאום לחייב אותו? אם תרצה ללמוד מבור, זה לא דומה לבור. בור זה שלא ברשות, אלה ברשות. ואז אומרת הגמרא, על זה צריך את הצד השווה, ששור יוכיח, שור הולך ברשות הרבים, ברשות. ואף על פי שהוא הולך ברשות, אם הוא הזיק, הוא חייב לשלם. ואז תשאל מה לשור שכן דרכו ללך הוא להזיק, מה שאין כן באלה שאחרי שהם נחו, זה בור תוכיח. עניין תוכיח, מה? כן? וחזר הדין. ואז הצד השווה, ממונך ושמירתן עליך, חייב לשלם גם אלה שהם תקלה ברשות הרבים, אף על פי שהתקלה הזאת נעשית ברשות, חייבים לשלם. לומדים את זה מבור ושור. מבור, תקלה. משור, שאפילו ברשות. בחי גם נחייב. זה מה שכתוב בדברי רבדה ברבה, שזה הריבוי של הצד השווה. אז כפי שאמרנו, הדין הזה הוא ממש מעשים בכל יום. אני אפילו שבוע שעבר נתקלתי במה זה מעשים בכל יום, במיוחד ביישובים חדשים, או באתרי בנייה, כן? אבל גם לא ביישובים חדשים. אנשים מוציאים זבלים, אשפה, לפעמים חומרי בנייה, לרשות הרבים, לכביש, למדרכה. אדם נוסע עם אופניים, לא ראה, בלילה, נתקל באבנים האלה, נעזוב אותו, לא קרה לו כלום. אבל האופניים, טוטלוס, חייבים לשלם. זה תקלה שהנחתי ברשות הרבים, אבל הנחתי אותה ברשות, מותר להוציא. יש ברוב המקומות חוקי עזר עירוניים. לפחות אצלנו ביישוב ביד בנימין, אני יודע שיש ימים מסוימים שמפנים גזם. הוא מאתר את הגינה שלו, גוזם אותה, ומוציא את הגזם החוצה, ואומרים לך שביום הזה יאספו את הכל. בינתיים עד שאספו את הכל, בא מישהו ונתקל, ונזעק, אופניים, כדור, כל מה ש... נעזוב לרגע את הבור ולא שור ולא אדם, חמור ולא כלים, נעזוב את זה. אבל נזעק, האם חייב לשלם? אני עשית את זה ברשות, נתנו לי הוראה להוציא החוצה. גם אמרו לי איפה להשים. האם אני יצרתי תקלה ברשות הרבים? ויצרתי אותה אבל ברשות, האם אני חייב לשלם? והדין הזה של פותקים בבורותיהם, משמע שחייבים לשלם, אין באמת יתר כלשהו. לכאורה, זה ממש, הדין הזה הוא פשוט לכאורה. שאף על פי שזה ברשות, יש אצלנו יותר מזה, חומרים לא מתקלים. אדם מחליף מכונת כביסה, מייבש, תנור, כן? מוציאים אותה מחוצה, אומרים, מוציאים אותה מחוצה, בפעמיים בחודש, מפנים הכל. בא איזה מסעית ומפנה הכל. בינתיים עד שפינו, אמרו לי להוציא את זה לשם. נתנו לי רשות. האם חייבים על נזקים שנוצרים כתוצאה מהתקלות האלה? פה כתוב שכן. זה. והשאלה הגדולה שאנחנו נדבר עליה בשני מסלולים. מסלול אחד, כמו שאמרתי, אני אגיד את זה בהתחלה קצת מהר, לפני שאנחנו מגיעים למקורות שמוזכרים פה בדף, אבל בהתחלה חשבתי לדבר על זה, על הנקודה הזאת, בסוגיה הזו. כן? אבל יש לי פה שני מסלולים. מסלול אחד, לא, הוא קשור למקורות, אבל עוד מעט נראה, אבל אני התגלגלתי אליו משאלה עקרונית שמופיעה הרבה פעמים בבתי הדין, והיא עדיין לא פסוקה לגמרי. זאת אומרת, יש אומרים בחור ויש אומרים בחור, יש... אתם תשמעו בהתחלה, תגידו מה זה קשור, אבל עוד מעט נראה מה זה קשור. יש מושג שנקרא פיצויי גירושין. אישה לא רוצה להתגרש, היא אומרת, אם אתה רוצה לגרש אותי, תשלם לי פיצויים. חוץ מכתובה. נניח שהכתובה הייתה נמוכה מאוד ולא מפצה. יש בזה ויכוחים גדולים. כבר בקום המדינה ועוד לפני, יש תעלומות לב, יש הרבה פוסקים שדיברו על המושג הזה, שנקרא לפצות את האישה על מנת שתסכים להתגרש. איך זה קשור? אני רק אומר מלמעלה, ותכף נתגלגל לזה, זה רק כדי להפוך את מה שאנחנו מדברים למשהו מעשי, כן? מה התשתית לפיצויים האלה? יש כל מיני הסברים. יש כאלה שאומרים, רבנו גרשום תיקן, שאי אפשר לגרש אישה בעל כוחה. אתה צריך את ההסכמה שלה. היא אומרת בתמורה להסכמה, אני רוצה 200,000 שקל. יש הרבה פעמים שזה תמורה להסכמה. דמי הסכמה. יש כאלה שקראו לזה. אחרי שתקנו שצריך הסכמה, אתה צריך אותי. מה אתה צריך אותי? שאני אחתום, שאני אסכים. שלם על זה כסף. יש כאלה שאני מסרב לקבל שזה התשתית, ולעני יודעתי התשתית היא אחרת, והיא נוגעת לענייננו קצת. אתה הולך לגרום לה נזק גדול מאוד, שמורכב מהמון המון אלמנטים. נזק כלכלי, נזק מנטלי, נזק של בושת, נזק של... אתה הולך להזיק לה. אומרת האישה, ונתנו לזה לגיטימציה, מי שאומר שכן, ואני אדבר על זה בהמשך, מי שאומר שכן, אומר שנתנו לגיטימציה לאישה לומר, אתה רוצה שאני אפשר לך להזיק אותי? תשלם לי פיצויים על הנזק שאתה מזיק אותי. אני עוד מעט אתן לזה דוגמאות מחזל. זה, בפסק דין הזה הרחתי מאוד בזה, שיש פעמים שאדם מזיק ברשות, ואף על פי כן הוא חייב לשלם את הוצאות הנזק שלו. אף על פי שזה ברשות. אני נותן לך יתר לעשות את זה. עוד מעט נראה את זה. אבל כל פנים, הגמרא אמרה, שהבעיה בבור, שאי אפשר ללמוד את פותקים בבותיהם מבור, בגלל שבור זה שלא ברשות. אבל פותקים בבותיהם זה ברשות. אז מי אמר לך לחייב? מבור. לכן צריך את שור יוכיח, שאף על פי שזה ברשות. פה שואל התוספות. שאלה פשוטה מאוד. לפני שאני אכנס לרבי עקיבא איגר, שואל התוספות. כן? מה לבור שכן שלא ברשות? לכן צריך את הצד השווה של שור. אומר התוספות, דאפילו עשאו ברשות, ואחר כך הפקיר, כיוון שהפקיר, היינו שלא ברשות. היה קשה לתוספות, קושייה גדולה מאוד. וכי בור זה רק כאשר הוא חפר שלא ברשות? בור זה גם שהוא חפר ברשות, כגון, שהוא חפר את הבור ברשותו, ואחר כך הפקיר את זה לרבים. גם אז הוא חייב. זה נקרא בור ברשותו, שהוא הפקיר אותו אחר כך, אז המגע עם הבור לאנשי רשות הרבים היא סמוכה, ויכול ליפול שם השור או חמור, אז אתה חייב. אז אם כן, מה אתה אומר שבור זה רק כאשר שלא ברשות? זה לא נכון. בור זה גם כאשר ברשות. מתרץ התוספות, דבר מאוד מעניין, כן? כיוון שהפקיר, היינו שלא ברשות. אתה לא בסדר. הוא היה צדיק, נתן לרבים, כן? אבל אתה לא בסדר. אתה גרמת לתקלה שתבוא. כל זמן שהרשות לא הייתה מופקרת, אף אחד לא היה מגיע לבור. הפקרת את הרשות, גרמת לבור להיות חשוף לתקלה. אז זה השלא ברשות בבור. גם כאשר חפרת את הבור ברשות. אז אל תלמד משם, כי גם שם יש אלמנט שהוא שלא ברשות. מה האלמנט שלא ברשות? שהפקרת. זה אומר התוספות. אבל היה מקום גדול לשאול. רבי עקיבא איגר ככה, בדרך אגב, אבל נדמה לי אחרונים, אני לא הספקתי לראות בכולם וזה, אולי, יש פה תוספות רבנו פרץ, רוני, יש פה? יש, מישהו יודע איפה? מה? או, בשיטה המקובצת, באוסף מברשים. על כל פנים, אולי שמה, יש, אני לא מבין את השאלה של התוספות. ואז אנחנו, אני רוצה לומר את העיקרון, שאנחנו נראה אותו בהרבה מקומות. יש הבדל גדול. יש, מה? יש, יש. אני רק אעיף מבט. אני לא זוכר, אני אומר לך מראש. אולי זה לא שם. כן? כן, כן, כן. כן, כן, כן. אז לפי הדפים? או, תוספות רבנו פרט. טוב, תוספות רבנו פרץ אומרת מה שאומר רבי עקיבא איגר. רק פה זה כתוב במפורש, כן. מה שאומר רבי עקיבא איגר, לגבי השאלה שלו מדף כ"ח, מה שמפיע פה בגיליון ש"ס, הוא אומר שמדובר בהפקיר את רשותו ולא הפקיר את בורו. אבל אני רציתי משהו אחר. יש הבדל גדול בין ברשות של ימות החממות הגשמים, פותקים בבותיהם, לבין ברשות שאדם חופר את בורו, ברשות שלו. אדם שחופר את בורו ברשותו, זה לא הברשות שאנחנו דיברנו עליו, שאמרנו בפותקים בבותיהם. זה הברשות של פותקים בבותיהם, זה בית הדין נתן רשות להוציא את התקלה לרשות הרבים. יש מקום גדול לומר, בשני הכיוונים. או שזה יותר מחייב, אמרו לי שאני יכול לעשות את זה. לא הייתי צריך להפעיל שום שיקול דעת. ויש מקום גדול לומר גם הפוך. וההפוך, אנחנו רק ניגע בשאלה שמאיר השיט המקובצת בשבע תוספות צ'אנס. אחר כך נדבר על זה קצת בעריכות. אבל יש שאלה נוספת ששואלים הראשונים. מופיע פה? כן. אף על פי שברשות חייבים לשלם, למטה בצד הימני, אומר התוספות צ'אנס, ולא דמי למבקיר נזקיו לאחר נפילת אונס דפטורי, דו חפתת, אדם נפל, נפולו לו חרסים, ואחר כך הפקיר אותם, אני לא צריך אותם. ואז בא אדם, שור חמור ונתקל מהם, זה נקרא, מה, איך זה? איך זה עובד פה? מה התנתק לנו? זה. כן? אז שם כתוב שפטור. אז למה פה חייב? הרי מדובר שהוא הפקיר את ה... זבלי מערותיו. אז מה ההבדל? שם הוא לא יצר את התקלה, פה הוא עשה את זה ברשות בית דין. מה אתה רוצה ממנו? עונה על זה התוספות צ'אנס, נדבר על זה אחר כך. כיוון דאחה נתן את הנזקים בידיים, הוא יניח את הביבים בחוץ, לכן חייב. אבל נשברה כדו ברשות הרבים והפקיר החרסים והזיקו, פטור. הוא לא עשה שום דבר. מה הוא השם? רק מה רצית לומר? אולי הוא חייב בגלל שזה החרסים שלו. לא בגלל שהוא יצר תקלה. הוא לא יצר תקלה. זה, הוא נפל, זה היה באונס. אלא אולי בגלל שהחרסים הם שלו. מדובר שהוא הפקיר את החרסים. ואם הוא הפקיר הם לא שלו, אז מאיזה סיבה לחייב אותו? מה שאין כן פה, כתוב פה את הביטוי בתוספות צ'אנס, עשה, לשון שלו, נתן את הנזקים בידיים. אז לכן, פה הוא חייב. מה שאל כן במפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס. היה מקום גדול לומר, ויש כאלה מאחורים שאומרים את זה, אני אומר עוד פעם, לא עיינתי בזה, אבל תראו את זה, שהברשות להוציא בימות הגשמים את ביבותיהם ואת גריפת מערותיהם, זה ברשות מסויג. כמו שאמר התוספות צ'אנס, אתה עשית מעשה בעייתי, הוצאת את התקלה לרשות הרבים. בעיקרון היה אסור לך, כי אתה גורם נזק לרבים בהוצאה הזאת. אז כשנתתי לך את הרשות, נתתי לך את הרשות בתנאי שתתחייב בתשלומים אם ינזקו. עכשיו תעשה מה שאתה רוצה, תשקול את בדעתך, האם כדאי לך להוציא, ואם מישהו ינזק תשלם, או שאל תוציא. כי בעיקרון אתה עושה מעשה בעייתי, מעשה אסור להוציא תקלות לרשות הרבים. אז אף על פי שנתתי לך רשות, הרשות מסויגת. והיא אומרת לך שהאחריות לתשלומים של הנזקים עדיין רובץ עליך, כי אתה עושה מעשה בעייתי. ההבדל בין הרשות הזו של בית הדין לבין רשות של אדם שחופר ברשותו הוא שמיים וארץ. כשאדם חופר בתוך הרשות שלו, הוא לא עשה שום בעיה. כשהוא חפר, הוא לא יצר שום תקלה, כי זה היה ברשות שלו. כשהוא הפקיר את הבור שלו, הוא גם לא יצר, הוא זימן תקלה. אבל הוא לא עשה איזושהי פעולה שהיא מזיקה. היא מאפשרת אפשרות לתקלה. אבל כשאדם מוציא את ביבותיו, או חופר בור, הוא עושה מעשה שאסור לעשות אותו. אלא מה? נתנו לך רשות. אז נתנו לך את הרשות באופן מסויג. ופה אני רוצה קצת להרחיב בנקודה הזאת, לפני שאני עובר לחלק העיקרי של מה שנדבר. כן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יפה מאוד. יפה מאוד, קושיה גדולה. אם זה הגדרה בתקנה של חכמים, אז מה זה קשור לדברי רבא דברבא, שזה נלמד מהצד השווה? אבל קודם כל אני רוצה להרחיב בזה, בגלל שהבטחתי לדבר על הפיצוי גירושין. מה בעצם כתוב פה? תשמעו, ופה אני אכנס למה שאני רוצה אחר כך להרחיב. אפשר להבין את זה שהתורה חייבה בבור, ברשות הרבים, ביצירת תקלה, בשתי צורות. צורה אחת שאולי הכי פשוטה. אתה גורם לנזק. אתה יוצר תקלה ברשות הרבים, אחר כך עובר שור חמור ונתקל, ניזוק. אתה גורם את הנזק. אתה יצרת, אתה עשית את הנזק. רק מה? עשית אותו בצורה שקוראים לה גרמה. בצורה עקיפה. לא בצורה ישירה. לא לקחתי את השור שלך והזקתי אותו, את החמור שלך והזקתי אותו. אלא עשיתי פעולה שגרמה לשור להינזק. קוראים לזה בכל התורה כולה, גרמה. באה התורה וחידשה, שבבור, ביצירת תקלה, אני מחייב גם בגרמה. גם בגרמה אני מחייב. זה מה שהתורה, גזרת הכתוב, ככה הרבה רוצים לומר. אבל סיבת החיוב בתשלומים, זה בגלל שעשית מעשה שהוא בעיקרון אסור. זה גרמה ונזקים. רק התורה, בכל גרמה של אדם מזיק, פטרה. בגרמה של בור שעשיתי ברשות הרבים, התורה חייבה. ופה אני רוצה ככה לתת איזו הבחנה דקה בנושא הזה של גרמה. גרמה בנזקין אסור, אבל פטור. אסור לגרום נזק, שום צורה של נזק לאדם אחר. אבל אם נגרם הנזק, בסופו של דבר אי אפשר לחייב אותך. לא עשית מעשה של מזיק בידיים. מה יקרה אם אני מתיר לך לעשות את הגרמה? תשמעו, לעניות דעתי, אני אתן כמה דוגמאות, שלוש דוגמאות. כששחררתי אותך מהאיסור, באופן אוטומטי, חייבתי אותך בתשלומים של הגרמה. ואני אסביר את דבריי. אמרתי את זה באיזה אדרן לבבא קמא. שאלה שכולם שואלים אותה. איך זה שהתורה פותחת בגרמה? אתמול מישהו שואל אותי, שולח לי שאלה. האם בתי הדין, האם הרבנות הראשית, האם גדולי הדור יכולים סוף סוף לתקן שיהיה אפשר לחייב בגרמה כדי להשבות את דין תורה לדין האזרחי? הדין האזרחי לא רואה שום הבחנה בין נזיקין ישירים לבין נזיקין בגרמה. אם אתה גרמת את הנזק צריך לשלם אותו, אבל התורה פותרת. איך זה? כולם לאן יודעתי? אני אומר את זה ככה בהערת אגב. אנחנו חושבים שהתשלומים נועדו להרתיע את האדם מלהזיק. אתה תעשה חשבון. הרי אם אתה תזיק לחברך, יחייבו אותך 100 שקל, אז אתה לא תזיק. יש כאלה שאומרים, לא. אני אשלם 100 שקל, העיקר שהוא לא יזהה עם האופניים. לעניות דעתי, ההרתעה לא לעשות את הנזק, המקור שלה הוא לא בתשלומים. המקור שלה הוא במה? תגידו. באיסור. אני לא מבין, אדם לא אוכל מאכל אסור. בגלל שיש לו איזה תשלומים בעקבות זה שהוא יעבור על האיסור. למה הוא מורתע? בגלל שהוא יודע שזה אסור. התורה הציבה לנו כללים של היתר ואיסור. האיסור אמור לגרום לנו לא לעשות את הפעולה האסורה. זה גם בגרמה. ובאמת ההרתעה לא לגרום את הנזק, מקורה הוא לא בחיוב התשלומים. גם במזיק המקור של ההרתעה הוא לא בחיוב התשלומים. הוא באיסור. אבל מה יקרה אם התרתי לך את האיסור? ואני מתיר לך לעבור על האיסור של גרמה להזיק. לעניות יודעתי, אני תכף יראה כמה מקומות. מיד חכמים ראו צורך לחייב בתשלומים. התרתי לך? אבל תדע לך, זה לא ישחרר אותך מהתשלום. עכשיו תעשה את זה. דוגמה אחת. הגמרא בקוף י"ד, כמה סוגיות בבבא קמא עכשיו. גמרא בדף קוף י"ד אומרת שאסור לאדם למכור קרקע לגוי בשכנות של ישראל, כי הוא גורם לו נזק. אתה תמכור, הרב שמואל אליהו לא המציא, תמכור לגוי, כן? זה יגרום נזקים לזה שלי ידו. אז אסור. זה גרמה. אתה לא מזיק לו באופן ישיר. אתה תמכור לגוי, הגוי יזיק לחברך. גרמה. אומרת הגמרא, מותר למכור. בתנאי אחד, שמשמתים אותו, נפסק בשולחן ערוך, סימן קוף עין ה. אבל בתנאי, שמשמתים אותו לפני שהוא בוחר, שמת, שאומרים לו, תקבל על עצמך, שאם ייגרם נזק, אתה תישא בתשלומים של הנזק. לפני שהצהרת את ההצהרה הזאת בשמת, היה לך איסור למכור, מספיק לי, אתה לא תמכור. ברגע שאמרתי, טוב, אבל יש שוק חופשי, והשוק החופשי חייב לאפשר את זה, כדי שלא יהיה בגצים, אין בעיה. אבל בתנאי אחד, שאם ייגרם נזק, אתה תצטרך לשלם. המשם יש מחלוקת ראש וראי ועד מעניינים, אבל הכל פנים להלכה זה ככה. היתרתי גרמה, מה? לא, בארץ לא תכונן, זה איסור אחר, זה לא איסור של נזק. אני מדבר על איפה שהתרתי לך בעצם להזיק למישהו.
בחוץ לארץ, לא בארץ.
מה?
זה בחוץ לארץ, מכירת הקרקע הזאת, בחוץ לארץ, לא בארץ.
לא, לא, ודאי, אני רק אומר, אני שמתי את הדגש לא על האיסור של ארץ ישראל, אלא האיסור של הנזק. דוגמה נוספת, מעניינת. דף סמך, עמוד ב', סוגיה מדהימה. האם מותר לאדם להציל עצמו בממון חברו? מחלוקת בגמרא. גמרא אומרת שדוד המלך שאל את החכמים, את הסנהדרין, האם מותר? אמרו לו, אסור, אבל אתה המלך, מותר לך. מה פירוש הדבר שאסור להציל עצמו בממון חברו? אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. הרי הולכים להרוג אותי. הדרך היחידה שלי זה רק הממון שלך יציל אותי. איך אפשר? מחלוקת ראשונה. רשי ורייבט אומרים כפשוטו, מי שאומר שאסור להציל עצמו ממון חברו, אפילו בפיקוח נפש אסור. לא ניכנס למחלוקת הזאת. רוב הראשונים אומרים לא ככה, אלא ודאי שמותר להציל את עצמך. אז מה מדובר בגמרא? אם מותר להציל עצמו או אסור להציל עצמו, האם אני צריך לקבל על עצמי את התשלומים של הממון שהזקתי? אני מציל את עצמי בדבועה של חברי, מותר לי, מותר לי. אני צריך לשלם אחר כך את התשלומים? כשכתוב אסור להציל עצמו בממון חברו, הכוונה, אסור אם לא תשלם. אבל אם תשלם ואתה מקבל על עצמך ויש לך ממה לשלם, אז תציל, אבל תשלם. על מה מדובר? על מזיק? לא ניכנס פה, הסוגיה בדף סמך עמוד ב', תראו שמדובר על גרמה. אבל אם היה מדובר על מזיק, יש איזושהי הווה אמינה להגיד, שיהיה מותר להזיק בממון של פלוני כדי להציל את עצמי ולהיות פטור מהתשלומים? מה פותר אותי מהתשלומים? כל מזיק חייב בתשלומים. אני אמנם עכשיו מזיק, לא סתם, אני מזיק כדי להציל את עצמי, אבל מה יפתור אותי בתשלומים? אבל אם יהיה מדובר בגרמה, שעל זה הגמרא מדברת, תשמעו טוב מה שאני אומר. בעיקרון אין תשלומים בגרמה, אבל יש איסור בגרמה. ופה מה עשיתי? היתרתי לך מה? את האיסור. אמרתי לך, אתה הולך להציל את עצמך, מותר לך. לא רק תשלום אלא מותר לך. אבל תדע לך, בתנאי אחד, עכשיו שיתר לך, שתשלם אחר כך. דוגמה נוספת, שתי דוגמאות, תשימו לב טוב. שיש פה איסור של גרמה, ואמרתי לך, שכשאני מתיר לך את האיסור, אני באופן אוטומטי מחייב אותך בתשלומים של הנזק. לא ייתכן שאני אתיר לך את האיסור לגרום נזק לחברך, ואתה תהיה פטור מהתשלומים. אתה הולך ומזיק לחברך. דוגמה שלישית, במציע. מותר לאדם לחזור באמצע עבודה, פועל מותר לו לחזור. מה אתם אומרים? מה למדתם? פועל באמצע עבודה, צבאי רוצה לחזור באמצע. מה הדין? יכול? מה? יכול, ידוע לתחתונה, יכול. למה יכול? למה יכול? למה? מה? לא, למה אדם יכול לחזור באמצע עבודה? מה? אני אשאל אתכם שאלה אחרת. אם אתה חוזר בך באמצע עבודה, סימן שאתה מה גורם, מה? נזק למעביד. גרמה ונזקין, אסור. אז למה מותר לך? מותר לאדם לחזור. תדעו לכם, מותר לכם לחזור. יסוד עצום. עוד מעט נגיע אליו בפרשת משפטים. יסוד החירות של האדם עומד מעל הכל. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אף אחד לא הופך להיות עבד של המעביד שלו. לכן הוא יכול לחזור בו. אבל, בתנאי אחד, שהנזק שנגרם כתוצאה מזה שאתה חוזר בך, הרבוץ עליך, סוחר עולם ומטען בדבר העבד, איפה שנגרם נזק. תשימו לב טוב. הייתי אומר שאסור לאדם לחזור בו. למה אסור לאדם לחזור בו? כי מה הוא גורם? נזק. התרתי לו לחזור בו. בעצם במילים אחרות, התרתי לו להזיק למעביד שלו. אבל בתנאי אחד, שהנזק שיגרם, רובץ עליך. אני באותו פסק דין רציתי לומר שגם פיצוי גירושין בנוי על העיקרון הזה. יש לזה הרבה נפקמינות כשזה בנוי על העיקרון הזה, שאני צריך לעמוד נזק. אם לאישה לא יהיה שום נזק מזה שהיא מתגרשת, היא מסתכרת 30,000 שקל לחודש, כן? היא לא יכולה להצביע על שום נזק. אם היא תתנה את הגירושין בדמי הסכמה, קוראים לזה היום בלעגה, מה קוראים לזה? סחיטה. מתי זה לא יהיה סחיטה? אם היא תצביע על נזקים שנגרמים לה. לא, אתה אסור לך לגרום לי נזק. אתה רוצה שאני אתיר לך לגרום לי נזק? יש חירות בתנאי אחד, שתישא בתשלום. היה מקום גדול לומר, מאחר וכל בור בנוי על זה שאני גורם נזק לאנשי רשות הרבים, ולכן אני גם חייב לשלם אם גרמתי נזק. אז כשבאתי והתרתי לך לגרום את הנזק, זה בתנאי אחד. שמה? שאתה תישא בתשלומים של גרימת הנזק. That's all. זה הכל. זה אמרתי, היה אפשר להגיד את זה בפותקים בבותיהם. להגיד שזה העיקרון שעומד מאחרי פותקים בבותיהם. תכף נראה לזה אולי בהמשך נפקא מינה. אבל כפי ששאל הרב פלוני, הרב חננאל, אבל מה זה קשור לצד השווה? לפי העיקרון הזה שאנחנו אמרנו, לא צריך, אפילו את בור לא צריך. אתה הולך לגרום נזק. בעיקרון הייתי אומר לך שאסור לך להוציא את אביבים לחוצה. למה? כי זה גרמה ונזקין אסור. אתה רוצה שאני אתיר לך את זה? אין בעיה. בתנאי אחד שתישא עליך את האחריות של הנזקים שיגרמו. מה רע בזה? פשוט. אבל כמו ששאל הרב חננאל, מה זה קשור לרבדה ברבה? הרי רבדה ברבה, א', ב', לפי זה, אני לא מבין, לא את שאלת התוספות שקראתי בהתחלה, ולא את שאלת התוספות צ'אנס. אם זה היה העיקרון של פותקים בבותיהם, אתה גורם נזק, בעיקרון הנזק הזה אסור עליך. אתה רוצה שאני אתיר לך לגרום את הנזק? תישא באחריות. מה זה קשור לבור ברשותו? בור ברשותו, הוא לא עשה כלום שאסור. הוא עשה כל מה שהוא עשה בחפירת הבור הזה. מה זה קשור למפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס? הוא לא עשה שום דבר אסור. פה הוא עשה דבר אסור. וזאת הסיבה שאני מחייב אותו בתשלומים, כי אתה רוצה שאני אתיר לך את האיסור. תשלם. תיקחו כל הזמן בדוגמה, את הדוגמה של מוכר את הבית לגוי. והגוי עם מקדחות. ועושה לו רעש ומזיק לו. לא, אדוני, אסור לך. זה גרמה בנזקין אסור. אתה רוצה שנתיר לך? תישא בחיוב של התשלומים של זה. זה מה שכתוב בפותקים בבותיהם. מה רע בזה? אה? מה שרע בזה, זה שמשמע מהראשונים ומרב הדבר אהבה, שזה לא הסיבה. כי אם צריך ללמוד את זה מהצד השבא, סימן שזה. אז לכן לעניות דעתי, ההנחת יסוד שבור זה חיוב תשלומים בגרמה היא לא נכונה. החיוב בבור זה הגדרה אחרת לגמרי. אמנם אפשר לראות ברישיינים ובגמרות לכאן ולכאן, אבל החיוב בבור זה לא בגלל שגרמתי נזק. זה מתחיל מזה שגרמתי נזק. אבל זה לא גרמה שהתורה חייבה. זה לא שיש גרמה פטור, גרמה מנזקין פטור, יש גרמה שחייבים עליה. איזה גרמה חייבים עליה? בור ברשות הרבים, תקלה שעשיתי ברשות הרבים. בהלכה של בור כתוב משהו אחר. ותכף נראה את זה מהמקורות שהבאתי. כן? בבור כתוב שהתורה אומרת, אתה יצרת תקלה, התקלה הזאת היא שלך. אתה אחראי עליה שלא תגרום לנזקים. זה הופך להיות כמו השור שלך. זה הופך להיות הבור שלך. הדוגמה הכי פשוטה לזה, זה בור ברשותו של אדם. שיפקיר את רשותו ולא יפקיר את בורו. אנחנו חשבנו שאולי סיבת החיוב בתשלומים, אז יאללה, הוא חפר בור ברשות שלו. עכשיו יפקיר את הרשות. וגרם לכך שבעצם רשות הרבים יכולים ליפול, אנשי רשות הרבים, החשור, החמור, יכולים ליפול לתוך הבור שלו. למה הוא חייב? האם בגלל שהוא מעשה מעשה בעייתי, או בגלל שזה הבור שלך? והבור שלך אתה אחראי שממנו לא ייווצר נזק. וכל נזק שיווצר מהבור שלך, אתה חייב לשאת בתשלומים שלו. כמו השור שלך, כמו השן ורגל, כך זה גם הבור. כך התורה הגדירה את הבור. בעל הבור ישלם. זה הבור הפשוט. אבל זה כאשר הבור הוא באמת שלו. הוא חפר אותו ברשותו, הבור היה שלו, והבקיר את הרשות שמסביב, נפל שם שור או חמור. אני יכול להגיד לו, אדוני, לא בגלל גרמת המעשה שעשית אני מחייב אותך, אלא בגלל שזה הבור שלך. הבור שלך גרם נזק לאחרים. שלם בתור אחראי לנזקי ממוני. זה הצד השווה, ממונך ושמירתן עליך. כל השאלה שלנו היא בבור ברשות הרבים, שזה בור לא שלי. חפרתי ברשות הרבים, המים שיכנסו לבור לא, לא יהיו שלי. יצרתי תקלה ברשות הרבים. האם פה סיבת התשלומים זה בגלל שגרמתי נזק, או זה בגלל שזה הופך להיות הבור שלי? ועל זה אנחנו רוצים להקדיש פה כמה מקורות. שזה הופך להיות הבור שלי. איפה זה כתוב? לדוגמה, נראה פה, לפני שנפנה לאחרונים, נראה פה בדף חפתת עמוד ב'. כולם מכירים את הממרה הזאת של רבי שמעאל, כן? הגמרא שם דנה בשאלה, האם מפקיר נזקיו שברשות הרבים, האם הוא חייב או לא? הגמרא מביאה מחלוקת, רבי יוחנן ורבי אלעזר מתלבטת מי אומר מה, ואז הגמרא רוצה לומר, תסתיים, דרבי אלעזר הוא דאמר חייב, דאמר רבי אלעזר משום רבי שמעאל, שני דברים אינם ברשותו של אדם, והסעם הכתוב כאילו הן ברשותו. ואלו הן, בור ברשות הרבים, וחמץ משש שעות ולמעלה. חמץ משש שעות ולמעלה, אסור בעיניי, זה לא שלי. אני לא יכול למכור אותו, אני לא יכול להפקיר אותו, אני לא יכול לעשות כלום. כי הוא כבר לא שלי, כי הוא אסור בהנאה, אין לי מה לעשות איתו. אף על פי כן, אם הוא נשאר ברשותך, אתה עובר עליו בבל ייראה ובל למעשה, כאילו זה חמץ שלך, זה בחמץ. אותו דבר אומר רבי שמעאל, חידשה התורה בבור. אף על פי שהבור הוא לא שלך, זה ברשות הרבים, אבל התורה הפכה אותו להיות שלך. ועכשיו אתה אחראי עליו כמו הבור שהיה ברשותך, ולכן אתה חייב את השלומה. אני אומר את זה כדבר פשוט, שזה מה שאומר רבי ישמעאל. מה אומר רבי ישמעאל? לפי רבי אלעזר בשיטה הזאת, באהבה אמינה, כשהתורה חייבה בתקלה ברשות הרבים, היא לא חייבה בגלל שפשעתי והפשיעה שלי גורמת לנזק, אלא כיוון שאתה יצרת את התקלה ברשות הרבים, הפכתי את התקלה הזאת להיות כאילו היא שלך. ואם היא שלך, אתה נושא באחריות שכל דבר שהוא שלך. זה מה שהתורה חידשה. ואני רוצה פה לבדוק את זה. האם זאת הכוונה? שזה הופך לי או שזה סתם מליצה באלמה? השואל ומשיב שציינתי פה, אני אתן נפקמינה של השואל ומשיב. תשמעו נפקמינה יפה. האם זה בגלל שאני פשעתי שחפרתי את הבור? או אני יצרתי תקלה ברשות הרבים? היא שלי. בעל הבור ישלם, אתה נעשית בעל הבור. ובור של אדם, שהוא חייב לשמור עליו, כיסה את הבור, ואחר כך התליע באונס, בעסקת ונפל על הכיסוי. ואחרי שנפל על הכיסוי, נפל שם שור חמור. חייב או לא? מה אתם אומרים? זה שלך בור. מה אתם אומרים? לא ידע. ודאי שפטור. אתה חייבת אותי להיות אחראי על הבור? הייתי אחראי. קרה פה משהו שלא תלוי בי. אבל מה יקרה אם חפרתי בור ברשות הרבים? ואחרי שחפרתי בור ברשות הרבים, כיסיתי אותו. ואחרי שכיסיתי אותו, נפל הכסב. וחיסלק את הבור. פה זה תחילתו בפשיעה. אני עשיתי משהו אסור, חפרתי בור ברשות הרבים. וסופו באונס. זה מה שמדבר השואל ומשי והארוך הזה. הוא אומר, אם סיבת החיוב, תשמעו טוב, זה לא בגלל שאני בעלים על הבור ואז אני אחראי לשמור עליו. אם זאת הייתה הסיבה, שאני בעלים על הבור ואני חייב לשמור עליו, יצרתי תקלה, היא שלי, אני חייב לשמור עליו, הייתי אומר, אותו דין כמו שבור ברשותו, אם הוא נאנס בשמירה, אז הוא פטור, אותו דבר בתקלה הזאת. אבל אם הסיבה שחייבתי אותך, זה בגלל שפשעת כשחפרת את הבור ברשות הרבים, גרמת נזק לציבור, זה ודאי תחילתו בפשיעה, מקסימום מה, סופו מה? באונס, תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. רוצה להגיד לחייב. אז פה השואל ומשיב הולך לבאר שגם כשאמרנו שעשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו, אין הכוונה שאני נותן עליו דינים של שומר את בורו, אלא הכוונה שאני מרביץ את החיובים על מי שפשע ביצירת התקלה. זה תחילתו בפשיעה. תראו בשואל ומשיב הארוך הזה. אבל הבאתי פה עוד צלח, זה סיפורים יפים, פיקנטרים, של הצלח. אפשר להעיר, אפשר, תכף אני רוצה להעיר על זה, מהצלח ומהשאר המשפט. תראו, יש לפניכם את הדף, זה יפה. הצלח, ציון לנפש חיה, זה הפרשנות של הנודע ביהודה על השס. להרבה מסכתות. ופסוחים, מופיעה אותה ממרה, של עשאו הכתוב כאילו ברשותו, ושם הוא מספר, זה אני לא יודע בעמודים פה, אבל על כל פנים, בעמוד השני מצד שמאל למטה, והוא מספר, ודבר זה נשאלתי, פעם היו עושים מבחנים לרבנים, לא יודע אם זה הסיפור פה, אבל על כל פנים, הוא אומר שלא, ודבר זה נשאלתי בתחילת בואי לקהילת קודש ים פלה, מעת כבוד ידידי הרב המופלג בתורה וחסידות, מרא חיים אלסק מקהילת קודש אוסטרה, והוא איראני לדבר זה, שאם זכה בו אחר, אפשר שיצא מרשות הראשון לגמרי. תשמעו, אני אקרא את זה, זה יפה. מה הייתה השאלה שלו? אמרנו חמץ לאחר 6 שעות, אינו ברשותו, ועשאו הכתוב מה? כאילו ברשותו. מה יקרה אם אחרי דקה, אחרי 6 שעות, בא מישהו וזכה בחמץ שלי? נכנס לפעם היה סיפור כזה בבני ברק, כן? לא הבקרתי, לא ביטלתי את הבירות. בא מישהו ולקח את הבירה. קוניאק, לקח אותו, זכה בו. מי עובר על בעל הרעה? אני שעשאו הכתוב כאילו ברשותו, או הוא שזכה בו. בסוף הצלח אומר, ישראל לא יכול לזכות בו, כי זה אסור בהנאה, אין לזה בעלות. אבל הוא אומר, מה יקרה אם זה גוי? בא גוי ולקח את זה, אני עובר? זה התלבט, הוא שאל אותו, ואז אמר לו הרב אלסק, כן, יש לי ראיה, שהראשון לא עובר. יש לי ראיה שהראשון לא עובר. אני קורא. והוא איראני לדבר זה. שאם זכה בו אחר, אפשר שיצא מרשות הראשון לגמרי. מדקללו רבי אלעזר יחד עם בור ברשות הרבים. שניהם עשאם הכתוב כאילו ברשותו. בוא נראה, מה הדין? אם אדם חפר בור ברשות הרבים, עשאו כאילו ברשותו. בא אחר אחר כך וזכה בבור הזה. אני עברתי דירה. חברתי בור ברשות הרבים, עברתי לירושלים, בא מישהו ואמר, הוא בור נפלא, זכה בו, התחיל למלות בו מים. מי חייב? אני שיצרתי את הבור, או הוא שזכה בו? הבין רבי חיים אלסק, פשוט שזה השני, כי הוא בעל הבור עכשיו. אמנם אני זה כאילו עשאו ברשותי, אבל אני כבר התנתקתי, מי זכה בזה? השני יהיה חייב. אז אותו דבר הוא רצה להגיד לו, גם בחמץ. בא מישהו וזכה בבירות, הוא חייב, לא אני. אף על פי שעליי אמרו, עשאו הכתוב כאילו ברשותו. העיר לו על זה הנודע ביהודה, ואני עניתיו, ארבע צריך. מי אמר לך, אולי גם בבור השני, הראשון חייב ולא השני, ובור ברשות הרבים גופה, מיני לך? ועוד, איך יש תמצא שיזכה בו אחר, בבור? ואומנם נתתי ליבי, פתרתי את הבעיה. איך יכול להיות שמישהו אחר יזכה בו? הוא אומר שאפשר החופר בור במקום הפקר, ולא כיוון לסחות במקום, וכיוון שלא כיוון לסחות במקום, נשאר הרשות לרבים, וחפר שלא כדין, לגרום נזק לרבים. ובזה, אף שיבקיר אחר כך בורו, אפילו אחי חייב, בתקלה שהוא יצר, שעל עסקי קריאה בא לו, ואם שוב בא אחר והחזיק בבור הזה שזכה מן ההפקר, אם שוב הפקיר רשותו ולא הפקיר בורו, נראה לאן יודעתי שהאחרון חייב ולא הראשון. שאף שבור ברשות הרבים בלאו הכי אינו ברשותו. זה לא שלך. ואפילו אח יעשה לו כתוב כאילו ברשותו להתחייב בנזק. הנה זהו, כשעדיין לא זכה בו אחר, אבל כשזכה בו אחר, יצא מרשות הראשון לעניין חיוב נזקים. בלשון שלי, אני אומר מה אומר הצלח. אומר הצלח, זה נכון שכל זמן שאף אחד לא זכה בו, זה כאילו ברשותי, אבל כיוון שאחר זכה בו, איך הוא זכה בו? קנה את כל הסביבה, ואחר כך הפקיר את רשותו והשאיר את בורו.
למה צריך ככה? שיזכה שם בבור.
מה?
אני אעשה חזוק על הבור. למה צריך, למה הצלח להדגיש?
שיפקיר, שיפקיר, בגלל שהוא עשה מייסי. כן, מה שלא, שאם הוא יזכה רק בבור עצמו, זה לא יעזור. מעניין, זה מעניין, כן? זה מעניין למה הוא אומר את זה, כן? זה מעניין, מה? מה, מה? איך הוא סילק את המעשה של הראשון? קונה, הוא לא סילק את המעשה של הראשון. המעשה של הראשון עדיין רובץ בעולם. אבל בואו תראו, תראו, אתם צודקים פה כמעט כל שאלה, זו שאלה מעניינת. כל שאלה פה, ממה שאנחנו מציינים עכשיו, דורשת עיון רב. זו שאלה מעניינת. אבל רק נראה את הדוגמה. רק נראה את הדוגמה של הצלח מהסמאה, שמשם מוכרח שגם אם הוא קנה את בורו. זה לא דומה, רגע. בגלל שהוא לא קנה את בורו. הוא קנה גם את רשותו. אז זה מה שאני אומר, מזה שהוא מביא ראייה מהסמה, סימן שהוא הבין גם אם הוא קנה את בורו. יכול להיות בגלל שאחרת קשה למצוא איך תמצא, שהוא זכה בבור. אבל רק שנייה, רק שהציבור יהיה בעניינים. מה אומר הצלח? יש לי ראייה יפה מסמה. מה יקרה? אם אחד חפר בור, זה למדתם, בתולדה ואב של בור. 5 טפחים. באחר, והשלים את הבור ל-10 טפחים. אחר כך, נפל לשם שור, לא מת. ניזוק השור. 5 טפחים, זה אב לנזיקים. מי חייב? הראשון או האחרון? אומר הסמה, האחרון חייב. למה? כי לעניין מיטה, אם השור היה מת שם, מי נקרא הבעלים? מי נקרא זה שחפר? את היוד. כיוון שהוא נעשה בעלים על הבור אחרי שהוא חפר את היוד, אז בעצם הסתלקה הבעלות של הראשון על הבור. והכל רובץ רק על השני. אז אומר הסמה, אומר הצלח, כל שכן בציור שאני מדבר, לא מדובר על קניין וירטואלי על ידי חפירה, אלא הוא עשה פעולת קניין גמורה, וזכה בבור. כל שכן שזה יסיים את הקניין של הראשון בבור, ורק השני יהיה חייב. אני אומר, מה הצלח הזה? אני רק רוצה לומר דבר אחד. מוכח שלא הנזק שגרמתי גורם את התשלומים. אם הנזק שגרמתי גורם את התשלומים, מה שינה השני בזה שהוא קנה את הבור? אני בעל התקלה, אני זהו שגרמתי את הנזק. אם נצייר את הציור, איך יכול להיות ציור? לא משנה. אני גרמתי לנזק לגוי, שהגוי יעשה את הנזק. אני גרמתי לנזק על ידי זה שמחרתי. אני חפרתי את הבור, אני גרמתי את הנזק בסופו של דבר. רואים שלפחות הצלח. השואל לא ככה. השואל התלבט בזה, לא משנה. אבל הצלח אומר, ככה נראה לו מסברה, שהמחייב בבור תמיד זה לא הגרמה. הגרמה, התקלה היא רק כדי להפוך אותי להיות בעלים על הבור. עכשיו שאני בעלים על הבור, רובץ עליי חיוב לשמור את הבור שלא יזיק. כיוון שרובץ עליי חיוב ולא שמרתי, לכן אני חייב. מה יקרה אם החיוב הזה עבר למישהו אחר על ידי קניין? אותו דבר אני רוצה להראות מהשאר המשפט. אגב, הרמב״ם שציינתי, תראו, זה ממש מדויק. בשני הרמב״מים שציינו. מאבן העד זה ארוך, אבל תראו, נדמה לי שזה, כן, בעמוד הרביעי. תראו דבר מאוד מעניין. הרמב״ם נקרא קודם את הלכות את השני. עמודה השמאלית של העמוד הרביעי. המניח את הקד ברשות הרבים, והלך המהלך ונתקל בה, ושברה פתור. אני לא יכול לבוא למהלך בטענות, למה? לפי שאין דרך בני אדם להתבונן בדרך שהם מהלכים. ואם הוא זק בה, אדם שם תקלה ברשות הרבים. בעל הקד חייב בנזקיו, ואז מוסיף הרמב״ם. זה. ואפילו הפקיר הקד. למה? למה הוא חייב אפילו שהוא הפקיר? תגידו לי אתם. למה הוא חייב אפילו שהוא הפקיר? זה קשור לדף חפטט שציטטתי שם. אבל תגידו לי אתם, למה הוא חייב אף על פי שהוא הפקיר? מה הפקרה, מעלה ומורידה? את התקלה אתה יצרת, שמת קד מרשות הרבים. הוצאת קד מרשות הרבים. אתה גורם נזק ושום דבר לא השתנה פה על ידי זה שהפקרת. אף על פי כן, אומר הרמב״ם, ואף על פי שהפקיר, היה מקום גדול להגיד שהרמב״ם היה צריך להמשיך סיבה. למה אף על פי כן הוא חייב? למה אף על פי כן הוא חייב? כי הוא גרם את הנזק. מה הועיל להפקרה שלך? ממשיך הרמב"ם ואומר, שכל המפקיר נזקיו שאין לו רשות לעשותן מתחילה, חייב כאילו לא הפקירן. אומר הרמב"ם, ההפקר שלך לא העלה ולא הוריד. מה הראיה שלנו שההפקר לא מעלה ולא מוריד? הסעם הכתוב כאילו ברשותך, חפרת בו ברשות הרבים, הוא לא שלך. חפרת בו, אף על פי כן הסעו הכתוב כאילו הוא ברשותך. אתה מעולם לא היית הבעלים שלו. אף על פי כן אומרת התורה, אני מחשיב את זה כאילו אתה. אז אם זה היה שלך ואתה הפקרת, אם היה אסור לך להניח את זה, התורה אומרת, אני מרביצה עליך את הבעלות על הכד לעול מעד, עד שיסתלק הנזק. ולכן ההפקר שלך לא יעזור. דוגמה לזה שההפקר לא עוזר, זה מה שדיבר השואל ומשיב באריכות, זה מי שמפקיר את חמצו לאחר 6 שעות, הוא לא רוצה לעבור על בעלי ראיו ולמצא. תורה אמרה, כאילו ברשותו, עובר על בעלי ראיו, יש לי פתרון. מה הפתרון? תפקיר. אומרים לו, אדוני, תעלה לשמיים ותרד, ההפקרה שלך לא תוסיף כלום. למה? כי הכל מתחיל מזה שכאילו, עשהו כתוב, כאילו זה ברשותך. זה מוכח לכאורה ברמב״ם, שהרמב״ם, אבל ברמב״ם בפרק י"ב הלכה ג', סתם שנראה את זה, שיש דבר כזה חיוב, שלא נובע מזה שגרמתי נזק, אלא מזה שאני בעלים על התקלה, אני בעלים על הדבר המזיק, וכיוון שאני בעלים לכן אני מחייב. נותן הרמב״ם דוגמה שמקורה בירושלמי. אחד החופר, או הלוקח, או שניתן לו במתנה. או כתוב במחילתא, כתוב עוד דוגמה. היא קצת יותר מוכיחה את מה שאני רוצה לומר. או שנפל לו בירושה. תשימו לב. נפל לו בירושה. אבא שלו היה בעל הבור, הלך לעולמו, הבן ירש. עכשיו ייפול לתוך הבור הזה, שור או חמור, נחייב את הבן. כי הוא הבעלים על הבור. היה מקום גדול לומר. חופר, לוקח, ניתן לו במתנה, היית יכול לומר מה? היית יכול לומר? לא רוצה. אל תסבך אותי. ואם לא אמרת את זה, מה? אז אתה בעל התקלה. אומר התוספות, יפקיר, זה הנקרא שלו ברשות. אבל יורש, מה אתם רוצים ממנו, ריבונו של עולם? הוא ירש מעל כוחו, הוא בכלל היה, נעזוב אונס פה, פטור של אונס. כשזה נפל לו בירושה, הוא היה בארצות הברית. אבל פי כן, זה כתוב בתורה, בעל הבור ישלם. התורה הגדירה את חיובים של בור כתוצאה מזה שאתה בעלים. אבל אם תשאל, אבל למה ברשות הרבים אני בעלים? הרי זה עשהו הכתוב, כאילו אתה בעלים. זה מה שכתוב. עכשיו נראה שער המשפט. שער המשפט דן בעוד שאלה. ממשיכה את העיקרון של עצמה. איפה השער המשפט? כן, בעמוד הרביעי, מצד ימין. אחד החופר או הלוקח, שנאמר בעל הבור ישלם, מי שיש לו בעלים בכל מקום, ונראה דדין זה שבכל מקרה אדם שהוא בעלים על בור הוא חייב לשלם בגלל שהוא הבעלים על הבור. דדין זה לא נאמר אלא בבור ברשותו והפקיר רשותו ולא בור דבחי גם נה חייב לוקח, ואני מוסיף גם היורש. ירשת שדה עם בור, הפקרת את כל הרשות והשארת את הבור, אתה חייב. אבל בבור רשות הרבים ומחרו, אין הלוקח חייב. מחרתי אותו, הלוקח לא חייב. אלא מי חייב? מי חייב? מי חייב? מהקורא, מי שחפר את הבור. היה מקום גדול להסביר למה. למה? למה החופר? כמו שאמרתי בהתחלה. כי אתה יצרת את הנזק. מה פתאום להפיל את זה על מי שקנה? ממשיך השער המשפט ואומר, כן, אולי נקרא פה את מה שהרב... כן, רב רוני עשה כפכף פה, נדלה קצת. אלא ודאי, תראו את הפסקה האחרונה, אלא ודאי. כל איך דהו לא עשה הבור הזה, וגם לא קנה אותו מדינה, אף שנתכוון לזכות בו, אינו חייב משום בו, כיוון דלב ממונו. ואם כן, החינמי במקרה שלנו, בלוקח, כיוון שהוא לא קרא הבור הזה, אז אין פה את האלמנט שעשהו הכתוב כאילו ברשותו, וגם עכשיו לא קנה אותו מדינה. הוא רוצה לומר שער המשפט שאין אפשרות לקנות. מה ששער המשפט פה רוצה לומר, שלא תחשוב שכאילו עשהו ברשותו, זה בצורה גורפת, זה באמת שלי. ואם זה באמת שלי, אני יכול מה? מה? למכור אותו. כמה שמעלן שלו, למכור אני לא יכול. אז מה אתה רוצה לזכות בו? איך תזכה בו? קרקע ברשות בעליה עומדת, תראו את המשך השער, גם מפה מוכר, גם מהשער המשפט. המחייב בבו זה לא גרימת הנזק. גרימת הנזק רק גורמת לדבר אחד. שאתה הופך להיות הבעלים על הבור. אתה הופך להיות בעלים על הבור, לכן אתה חייב באחריות של הבור הזה. רק אומר שער המשפט, אין ציור כזה שאתה תקנה בור חפור ברשות הרבים. אם הייתי יכול לצייר ציור כזה, כמו שעשה הצלח, זכה בהפקר, אז הנה חינמי. הייתי מחייב את השני ולא את הראשון. זה עדיין אבו של הבעלות. עכשיו אני רוצה לחזור. אז קודם כל, כשננסה להשליך את העקרונות האלה לפותקים ביבותיהם, נראה לי שזה דבר פשוט. אדם מוציא את הגזם שלו לרשות הרבים, מוציא את החומרי בנייה שלו לרשות הרבים, ברור שהוא מפקיר אותם, הוא מחכה שיקחו אותם. הפקר יש פה וזה לא שלך. תדע לך, אומרים לך, זה נפקמין הגדולה מאוד, אומרים לך שאתה נקרא הבעלים על החפצים האלה שמונחים ליד הבית שלך, וכל נזק שיגרם להם, מהם, זה באחריותך. בא קבלן, נסע, וראה לבנים שפרקתי מהבית. דופק בדלת. אפשר לקחת? אני אומר לו, כך, תעשה לי טובה כמה שיותר מהר. סיכמנו שהוא לוקח. אחר כך בא עם אופניים מישהו ונפל. מי חייב? מי חייב? מה למה? הוא עוד לא לקח. אבל מה יקרה אם הוא בא עם השופר שלו? כן? הגביע אותם. הפקר. הגביע אותם. ואמר, סליחה, כאלה אבנים? כאלה אבנים, מה יש לי לעשות איתם? כולם שבורים. שפך בשופל. כן, הגביע אותם. קנה, התחרט. מי חייב? מה? הוא חייב. זה עבור של הבעלות. עכשיו אני רוצה לחזור לתוספות שאנס. לא נקרא את הברכת שמואל, אבל לעניות דעתי זו כוונתו. ומה התוספות שאנס שאל? ונראה אחר כך את, אולי אתם יודעים מה, רבי עקיבא איגר, כיוון שהוא הראשון. רבי עקיבא איגר על התוספות הראשון שקראתי, שואל שאלה פשוטה. אני מדבר על הפסקה האמצעית של רבי עקיבא איגר. אחרי שרבי עקיבא איגר אומר, כמו שכתוב בתוספות רבנו פרץ, שהשאלה, אם ישנה שאלה מבור ברשות, למה אתה אומר שבור זה לא ברשות? בור יכול להיות גם ברשות, כגון אדם שחפר בור ברשותו ואחר כך הפקיר. אומר רבי עקיבא איגר, אומר רבנו פרץ במפורש, מדובר שהוא הפקיר את רשותו ולא הפקיר את בורו. הוא עדיין בעלים על הבור. אז הנה, יש לנו חופר בור ברשות. משם הייתה השאלה. מה תרצה תוספות? הבעיה שלו הייתה שהוא הפקיר. ההפקר זה שלו ברשות. אבל שואל על זה רבי עקיבא איגר. תראו באמצע רבי עקיבא איגר. אולם בעיקר קושיית תוספות, קשה לי. דעת הוא מפורש בקרא. דבור ברשותו והפקיר רשותו דחייו. מי אמר לך? אולי אתה צודק. אולי אתה צודק שרק בור שלא ברשות חייו. אבל בור ברשות פטור. ומה הדוגמה של בור ברשות? חפרתי בחצר שלי והפקרתי את הרשות. השארתי את הבור כשלי, אבל חפרתי אותו ברשות. מי אמר לתוספות, הנחת יסוד, שבור כזה חייב, עד כדי שתשאל מה הגמרא אומרת, מה לבור שכן אינו ברשות? יש בור שהוא ברשות. תוספות מתרץ שהוא הפקיר, זה היה שלא ברשות. אבל מה הייתה השאלה שלו? הוא שואל רבי עקיבא, מי אמר לך? אולי באמת, כיוון שזה ברשות, הוא באמת פטור. וכי יש פסוק שאומר שהוא חייב, כך שואל רבי עקיבא איגר. תשאל אותי מאיפה אני יכול ללמוד את בבין מי בור ברשות הרבים ובור ברשותו. ככה המשך דברי רבי עקיבא. אני אומר, לא אני יודעתי, אתם יודעים, יש קו הדקשייתא, כל הקושיות של רבי עקיבא איגר. תגיד את התירוץ שאתה רוצה לתרץ ואל תעצור פה. תמשיך הלאה ותגיד למה הוא לא אמר אותו. לא יכול להיות שלא. אבל יש תירוץ פשוט. לפי ההבנה שאנחנו מבינים עכשיו, שהמחייב בבור זה רק הבעלות על הבור. המחייב הוא לעולם לא גרימת הנזק. המחייב זה רק בגלל שאני הבעלים. רק חידשנו, גם אם אני לא בעלים אמיתי, רק כאילו אני בעלים, גם זה נקרא שאני בעלים. וזה מה שנתנו דוגמאות מבור ברשות הרבים. אבל תמיד המחייב זה שאני בעלים. כי כתוב בתורה, בעל הבאור ישלם. אז פשוט שיפקיר רשותו ולא יפקיר בורו, ודאי שהוא חייב. מה צריך פסוק? זה האלף בית בדיני בור. לכן אומר התוספות. אז מה הגמרא אומרת? שבור צריך להיות שלו ברשות, עד שמביאים את התירוץ שיפקיר. זה לכאורה פשוט, אני אומר, לא יודע. אילו אתם, נראה פשוט, לא הרב.
מה? הקושיה שלנו כמגר זה מי אמר ללמוד ככה בתורה, זה בור
הקושיה. כתוב בעל הבור. בעל הבור ישלם, משם למדנו את כל ההגדרה. אני אומר, נכון, אתה צודק, בסדר, בסדר. אז מי אמר את זה? אתה אומר שלומדים את זה רק אחרי הצד השווה? רק אחרי הצד השווה לומדים את זה. לא יודע, אפשר, 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 אפשר. אני חוזר לתוספות צ'אנס. אבל הייתי אומר שלעניות דעתי, אם ההגדרה שלנו שם מחייב בבור, זה קודם הבעלות על הבור. רק עכשיו התורה חידשה. אפילו שאני לא בעלים, זה כאילו שאני בעלים. אז איפה שאני בפועל בעלים ממש, כגון שיבקיר רשותו ולא יבקיר בורו, ודאי שחייב. ואז זה בור ברשות שחייב. תוספות צ'אנס, מה שיש עליו ברכת שמואל. מה הוא תירץ? הוא שאל, למה מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס פטור? ואילו פותקים בבותיהם, חייב. הרי ברשות זה כמו אונס. אני לא הייתי צריך להימנע מהעשייה הזאת. לא הייתי צריך להימנע מלפתוק את ביבותיי ולגרוף את מערותיי. אז זה אונס. מה פתאום אתה מחייב אותי? כמו ששם תפתור כך גם פה. מה הוא תרץ? שם זה עושה מעשה בידיים. הוצאתי את ביבותיי החוצה. וכאן זה נפילה. אני לא עשיתי כלום. רק אתה רוצה לחייב אותי בגלל ממוני? הוא יפקיר. לפי מה שאמרנו, שמה שגורם לשייך את החפץ אליי, ולהפוך אותי להיות בעל הבור, זה בגלל שאני יצרתי את התקלה. ואחרי שאני הבעלים, אני לא יכול להתנתק מזה, זה לא יעזור. לא אם אני אפקיר, ולא אם אני ארצה לזכות למישהו אחר, אם הוא לא יכול לזכות, אם הוא לא יכול לזכות. זה לא יעזור. התורה אמרה, מכאן ואילך רובץ עליך אחריות למשך 100 שנה, על התקלה הזאת שיצרת, כאילו אתה הבעלים. זה אומר התוספות צ'אנס, זה רע אם עשיתי מעשה, הוצאתי את הביבים, אז אומרת הגודרה. אבל אם אני לא עשיתי שום מעשה, אלא הבור נחפר מאליו, כגון, אלא מה? זה בור שלי. זה בור שלי. אם אני יפקיר אותו, אני משוחרר מכל חיוב. אני לא עשיתי שום דבר, אבל זה בור שלי. הקד שלי נפלה, החרסים שלי נפלו. אז נחייב אותך בגלל שזה החרסים שלך, יש לי פתרון. מה הפתרון? תפקיר, אתה יכול להפקיר. פה לא אמרתי לך שזה רובץ עליך, כי אתה לא עשית שום מעשה. שאומר, זה אבור של הסעו הכתוב כאילו ברשותו. רובצת עליך האחריות של מה שהוצאת לרשות הרבים לעול מעד, ואתה לא יכול להשתחרר ממנה על ידי הקנאה. אני אתן לכם דוגמה לסוג של הקנאה כזאת, כולם מכירים. גנב, גזלן, גם כן במקמה, גוזל אומר, חייב ואונסין. אדם גזל, חפץ, גנב מכונית, נפל קסם על המכונית. חייב או לא? גזלן. שואל ודאי. גזלן? מה? חייב. חייב באונסי. למה? למה גזלן חייב באונסי? תגיד לי, מה לי הכה, מה לי אתם? הקסם היה נו... מה התשובה? תגידו מה התשובה. הגדרה של תורה. קוראים לזה קנייני גזלה. התורה אמרה, מרגע שגזלת את זה, רובץ עליך אחריות כאילו זה שלך. כאילו. רוצה הגזלן למכור את זה, הוא יכול? מה? מחר את זה הגזלן לרובן, ועכשיו זה נאנס אצל רובן, לא אצלי. אני יכול? יותר מזה, הגזלן החליט לעשות משהו יותר טוב לטובת הציבור. הפקיר את הגזלה, לקח שלושה ואמר, אני מפקיר את הגזלה, היא לא שלי יותר. ואז נפל עליה הקסם. מה אתם אומרים? חייב או לא? מה? חייב. זה הכל התורה רובצת עליי האחריות כאילו זה שלי. ועכשיו שזה שלי, חלים עליו כל הדינים כאילו זה שלי. זה מה שרצינו לומר. אבל יכול להיות ששתי האופנים האלה, האם בור זה גרימת נזק מחייב, או בעלות מחייבת, רק שהתורה חידשה שאם הנחתי תקלה ברשות הרבים, אני הבעלים עליה, יכול להיות שזה מחלוקת התנאים שציינו פה מבבא קמא קי"ח עמוד ב'. לא נקרא את הכל, גם זה חשוב ויפה שמה, אבל נדלג רק על אמר אביי. תראו בעמודה איזה, מה מציע, עמודה, העמוד השני, למעלה. עמוד השני, שמאל, למעלה. אמר רבי, רבי יהודה, ורבי שמעון בן גמליאל, ורבי שמעון, כולו סביר עליהו. כל מקום שנתנו לו חכמים רשות והזיק, פתור. דוגמאות. רבי יהודה, עד האמרן, כתוב שרבי יהודה אומר, אדם הניח נר חנוכה ברשות הרבים. בא בן אדם, בתום לב, גמל ורוחבו עם פשטן, צייר ציור של היום, כן, מניחים היום בחצר, בחוץ, ונדלקה, אני יודע, אופניים עם משהו, כן. אומר רבי יהודה, פתור, למה? אבל זה ברשות, נתתי לו רשות. לא נתתי לו רשות. ציוויתי אותו לעשות את זה. אומר רבי יהודה, פתור, למה? ברשות. המשיכה הגמרא ואומרת, רבן שמעון בן גמליאל אומר, זה המשנה, זה אותה משנה שמופיעה שם, וזה כתוב שמותר לאדם בני לבנות, יש לו 30 יום להניח את החפצים בחוץ ולבנות, להכניס ולא... אומר שם רבן שמעון בן גמליאל, אף מתקן ומלאכתו לפני 30 יום, ופטור מכל נזק שנגרם כתוצאה. ורבי שמעון, דתנן משנה, זה מאוד מעניין, יש על זה נתיבות מעניין. היה מעמידו את התנור, אסור להניח תנור בסמוך לבית של מישהו אחר, או שהוא מעליי או שהוא מתחתיי. אם הוא מעליי אני צריך מרווח של דלת אמות, אם הוא מתחתיי אני צריך מעזבה שלושה טפחים, כדי שחום התנור לא יזיק לזה שלמטה או זה שלמעלה. אומרת על זה המשנה, היה מעמידו בעלייה, צריך שיהיה תחתיו מעזבה שלושה טפחים, ובקירה, אם זה לא תנור אלא קירה קטן יותר, טפח, ואם יזיק משלם מה שיזיק. רבי שמעון אומר, לא אמרו כל השיעורים הללו, אלא שאם יזיק פטור מלשלם. אומר רבי, כל שלושת התנאים האלה אומרים עיקרון אחד. אם נתתי רשות לבן אדם לעשות פעולה, לא ייתכן שאני אחייב אותו עליה. יש פה עוד כמה אלמנטים, אבל יכול להיות שקבוצת התנאים האלה לפי רבי, לומדת באמת שהחיוב הוא בגלל גרימת הנזק. פשטה שגרמת נזק למישהו אחר, פה אומרים רבי יהודה, אם אני ציוויתי אותך, או שנתתי לך רשות, גם פטרתי אותך מהתשלומים, כי התשלומים נובעים מזה. מה שאין כן לפי כל החולקים, התשלומים לא נובעים מזה שגרמתי את הנזק. אלא מרגע ששמתי את התקלה, היא שלי. מה זה משנה? אם נתנו לך רשות או לא נתנו לך רשות. אתה יצרת את התקלה ברשות הרבים, היא רובצת עליך, והם חייבת אותך בתשלומים. ויש עוד הרבה דברים, אבל... תן לחכם ויש כך כמות. חזקו וימצאו, יישר כוח.